ריקוד החיים עם אסתר גילת, שעת מפגש בין צלילים, חיות ורוח.
שלום לכם, מאזינים יקרים. שלום ליאנקל'ה ויינברגר, שאיתי באולפן, ובהרפתקה הזו של ריקוד החיים. טוב להיפגש שוב. בתוכנית הקודמת של ריקוד החיים, נכנסנו למערה עם הדוב. לשנת החורף. הזמן הזה שבין חנוכה לט"ו בשבט, כששיא החושך כבר מאחורינו, והלילות הולכים ומתקצרים, בעוד הימים מתארכים, הוא זמן לא פשוט. כמו הזמן שבין השמשות, משקיעה ועד זריחה. הלילה. עדיין קר, והלילה עדיין ארוך וחשוך. אנחנו יודעים שהשמש תזרח בבוקר, יודעים שיבוא האביב בסוף החורף, אבל ההשתהות בלילה ובחורף המתארכים, החושך שבמערה והצורך לחכות בה בסבלנות עד שאיזשהו דבר יתעורר בנו, מזמין פחדים. פחד מהחושך וחוסר היכולת לראות בתוכו דבר מה, פחד שמה לא נתעורר אל החיים ונמצא תשובות לשאלותינו וצמיחה מחודשת. וגם פחד מכן לראות את מה שמסתתר בין הצללים ועשוי להתגלות באותה התבוננות פנימית. הפחדים הללו והצורך להתמודד איתם מזמינים אותנו היום לפגוש את סגולת הארנב. שברקע להקה בשם Dead Soul Tribe בקטע שנקרא Fear, אני רוצה לקרוא לכם קטע מתוך ספר של תום בראון שנקרא דרכו של הגשש, על מפגש עם ארנב. תום בראון מספר את סיפורו שלמד מגשש אינדיאני איך לעקוב אחר חיות וללמוד מהן בטבע. כבר ירדה על הכל הלטה. ישבנו בקצה השדה ואיבטנו בכוכבים הנגלים לאיתם, ברורים וזוהרים, כמו השתקפות במימי אגם שוקט שעוד לא קפה באיזו הפוגה חורפית. בשולי חלקת האירוסים גילינו עקבות, זוג סימני קריאה גדולים של ארנב ענקי, שאנחנו הענקנו לו את הכינוי מלך הארנבות, משום שהיה כל כך גדול. אבל החושך הסתיר את נתיב העקבות בהסביעה. מלך הארנבות יצא רק בלילות. בעזרת חוש המישוש גילינו את השביל שלו די מהר. מה שנסתר מעינינו היה גלוי וברור לכפות הידיים. בתוך שעתיים כבר הכרנו את הנתיבים המרכזיים וגילינו את שטחי המרעה החביבים על הארנב. כל שנותר לנו היה להתאזר בסבלנות. בסופו של דבר הגיע מלך הארנבות והתנהל לו בשביל כשאפנו כמעט נגעו בו. נראה היה שחש במשהו משום שעצר סמוך מאוד אלינו. הוא הביט סביב כאילו משך בכתפיו ודילג קדימה. שוב עצר, הפעם ממש מולנו. אינני יודע אם לא ראה אותנו או שאולי ראה ולא האמין למראה עיניו. על כל פנים הוא ישב שם בין פרצופנו הסמוכים לשביל וכימת את חותמו. ריק התחיל להתפתל והארנב תפח בכפותיו האחוריות וזינק משם. גם אני זינקתי ממקומי בהיללה. במנוסתו הצליף מלך הארנבות באפי ברגלו האחורית והותיר בו שריטה עמוקה. חגגנו, משבחים זה את זה על ההצלחה במעקב אחרי מלך הארנבות ועל שהיינו כה קרובים אליו. ריק חיכה את ההוויות שעשה הארנב ברגע שהחל להבין ששני בני אדם מונחים בעשב במרחק של 6 אינצ'ים ממנו. מתכוון כביכול להתעלם מאיתנו, ומקווה שעל ידי כך יגרום לנו להיעלם. סגולת הריפוי של הארנב היא סגולת הפחד. כמו בשאר הסגולות שאנחנו מדברים עליהם כאן, מדובר על רצף שבין דבר להיפוכו, וכאן בין פחד לאומץ. האמיצים האמיתיים הם אלה שפוגשים את הפחדים האפלים והכמוסים ביותר שלהם. אלה שמעיזים ליפול למחילת הארנב הלבן, כמו אליסה בארץ הפלאות.
One pill makes you larger, and one pill makes you small, and the ones that mother gives you don't do anything at all. Go ask Alice when she's 10 feet tall, and if you go chasing rabbits and you know you're going to fall, tell them a hookah smoking caterpillar has given you the call. Call Alice when she was just small,
אנחנו עוברים מג'פרסון איירפליין, ווייט ראביט, לבובי מקפרין, The Jump, הקפיצה. ועם בובי מקפרין, אני רוצה לקרוא לכם מתוך אליסה בארץ הפלאות של לואיס קרול. פרק ראשון, נפילה למאורת הארנב. אליסה התחילה משתעממת מאוד מרוב ישיבה לצד אחותה על שפת הנחל, בלי לעשות כלום. פעם או פעמיים הציצה בספר שאחותה קראה, אבל לא היו בו שום תמונות או שיחות. ומה טעם בספר חשבה אליסה אם אין בו תמונות או שיחות? על כן התחילה לשקול בדעתה אם העונג שבקליאת שרשרת של מרגניות שווה את התורח לקום ולקטוף את המרגניות. ואז ראתה פתאום ארנב לבן בעל עיניים ורודות רץ בסמוך אליה. לא היה שום דבר יחיד ומיוחד במראה הזה. גם אליסה לא חשבה שזהו משהו מאוד מאוד יוצא מהכלל לשמוע את הארנב אומר לעצמו, אוי ואבוי, אוי ואבוי, אני מאחר נורא. כשחזרה וחשבה על כך אחר כך, עלה בדעתה כי הייתה צריכה להתפלא, אבל באותה שעה נראה לה הכל טבעי בהחלט. אבל כשהוציא הארנב שעון אמיתי מכיס המקטורן שלו והביט בו, ואחר כך רץ לו הלאה, קפצה אליסה על רגליה. כי באותו רגע הבריקה במוחה המחשבה כי מעודה לא ראתה קודם ארנב שיש לו כיס במקטורן, או שעון שאפשר להוציא מן הכיס. ובוערת מרוב סקרנות, רצה אחריו על פני השדה. למרבה המזל, הספיקה לראותו מזנק אל מעמקיה של מאורת ארנבים גדולה, מתחת למשוכה. עוד רגע, ואליסה גלשה אחריו. בלי לחשוב גם לרגע איך, בשם אלוהים, תשוב ותצא משם. מרחק מה, נמשכה מאורת הארנב בקו ישר, כמין מנהרה, ואחר כך שקעה פתאום מטה, כל כך פתאום עד שאליסה לא הספיקה גם לחשוב שכדאי לה לעצור. ואז מצאה את עצמה נופלת לתוך באר עמוקה מאוד. אפשר שהבאר הייתה עמוקה מאוד, או אולי היא נפלה לאט לאט. כך או כך היה לה המון זמן להביט סביבה בעוד היא נופלת, ולשאול את עצמה מה יקרה בעוד רגע. קודם כל ניסתה להביט מטה כדי לגלות לאן היא מגיעה, אבל היה שם חשוך מכדי שתוכל לראות משהו. אלונה דניאל, לרוץ אחרי ארנב לבן. המוטיב הזה של לרוץ אחרי ארנב לבן, שלקוח מאליסה בארץ הפלאות, הוא מטאפורה לאומץ ליפול לתוך בורות הפחד שלנו. לאבד שליטה, להיכנס למחוזות של טירוף, למקום בו שוכנים הצללים שלנו, החלקים הפחות יפים שלנו, ללכת אחרי מה שליבנו אומר לנו ולהסתכן. אם תחשבו על זה רגע, תיכנסו לתוך המחילות של הפחדים שלכם, ייתכן שתגלו שהפחד הבסיסי ביותר שלנו, זה שעומד מתחת לכל הפחדים, הפחד מכישלון, מאובדן שליטה, משיגעון, מאסונות, מדחייה, הפחד הבסיסי הוא בעצם הפחד מאובדן אהבה ומקום בעולם. הפחד שאם נראה לעולם את הצדדים הפחות יפים שלנו, לא יאהבו אותנו. ומתחת לזה גם מצוי הפחד לראות את הצדדים הללו בעצמנו. ופחד, כמו פצע, כשהוא לא מוכר, כשהוא לא מטופל, הוא עלול להפוך לרוע, משום שאדם שמפחד לפגוש את הפצעים שלו ואת הפחדים שלו, עלול להשליך אותם החוצה ממנו ולפגוע באחרים. על רקע אמינם, Run Rabbit, אני קוראת לכם מתוך הספר קלפי סגולה. לפני זמן רב, איש אינו יודע כמה זמן עבר מאז, היה הארנב לוחם אמיץ וחסר מורה. הוא התיידד עם מכשפה בשם הולכת עין. המכשפה והארנב בילו את מרבית זמנם יחד, חלקו סודות ונעימו שיחה. הם היו קרובים מאוד. יום אחד הלכו הולכת עין והארנב בדרך, ועצרו לנוח על השביל. אמר הארנב, אני צמא. הולכת עין הרימה עלה, נשפה עליו, והושיטה לארנב כערת מים. שתה הארנב את המים, אך לא אמר דבר. לאחר מכן הכריז הארנב, אני רעב. הרימה הולכת עין אבן, נשפה עליה, והפכה אותה ללפת. היא נתנה את הלפת לארנב כדי שיוכל ממנה. הארנב טעם, ואכל את הלפת בתאווה, אך שוב לא אמר דבר. המשיכו השניים לאורך הדרך שהובילה להרים. כשהגיעו קרוב לפסגה, החליק הארנב, נפל והתגלגל כמעט עד למרגלות ההר. כשהגיע אליו הולכת עין, הוא היה פצוע קשה. היא השתמשה במשחת פלא כדי לרפא את פצעיו ולהבריא את שבריו. הארנב לא אמר דבר. עברו ימים אחדים, והולכת עין הלכה לפגוש את חברה. היא חיפשה אותו בכל מקום, אך הוא נעלם כלא היה. לבסוף ויתרה הולכת עין. והנה יום אחד פגשה אותו לגמרי במקרה. ארנב, למה אתה מסתתר מפניי? למה אתה מתעלם ממני? היא שאלה אותו. כי אני פוחד ממך. אני פוחד מכישוף, ענה לה ארנב, מתחלחל. עזבי אותי במנוחה. אני מבינה, אמרה הולכת עין. השתמשתי בכוחות הכישוף שלי למענך, ועכשיו אתה יוצא נגדי, ומסרב להיות חבר שלי. אני לא רוצה יותר עסק איתך, או עם הכוחות שלך, השיבה ארנב. הוא לא ראה את הדמעות שנקבו בעיניה של הולכת עין בעקבות דבריו. אני מקווה שלעולם לא ניפגש עוד, ושלא ירער אותך שוב, המשיכה ארנב. ארנב, אמרה הולכת עין, היינו פעם חברים נהדרים ושותפים בכל, אך לא עוד. יש בכוחי להרוס אותך, אך בשל העבר והסגולות שחלקנו, לא אעשה זאת. עם זאת, אני מקללת אותך ואת שבטך. מהיום והלאה, תקרא לפחדים שלך, והם יבואו אליך. עכשיו לך לדרכך, שכן אותן סגולות מתוקות שחיברו אותנו יחד כחברים, נשברו. עכשיו הארנב הוא זה שקורא לפחדים. ואנשים בעלי סגולת הארנב כל כך פוחדים מאסונות, ממחלות, ומכך שילקחו לפתע פתאום, עד שהם קוראים לפחדים הללו כדי שילמדו אותם לקח. המפתח הוא, מה שאתה מתנגד לו, נדבק אליך. פחד. אז הפחד הוא בעצם כוח משיכה למה שמפחדים ממנו. קחו למשל הורה מודאג במגרש המשחקים שכל הזמן חרד לילד שלו שמתנדנד וגולש במגלשות בשמחה. הוא מזהיר אותו שוב ושוב בגלל פחדיו שיזהר לו ליפול, ייפצע, הוא לא מסיר את עיניו ממנו והוא קופץ בבהלה כל רגע לבדוק אם הוא בסדר. אין ספק שההתנהלות הזו בעצם עוזרת לילד הזה לגדול בתחושה שהעולם מסוכן, שהוא צריך להיזהר ולא להשתעשע, ושהוא לא יכול לסמוך על עצמו, כי זה מה שההורה שלא סומך עליו בעצם מלמד אותו. אפשר לחשוב גם על מצבים שאנחנו מפחדים מכלב למשל, והפחד שלנו גורם לכלב להיות תוקפני כלפינו, כי הוא חש את הפחד שלנו כאיום. אז הפחד יכול בעצם לשמש כמו איזה נבואה שמגשימה את עצמה. אפשר להגיד גם, ונגענו בנקודה הזאת סביב האיכות של האטלף, שכל הפחדים שסיעם מצוי בפחד מלמות, הם בעצם הפחד מלחיות. וזאת משום שלחיות כרוך בהכרח בלהסתכן. מי שמעז לחיות, מסתכן בלכאוב, לאבד, למות. זאת עסקת חבילה. Blue Oyster Cult, פולחן הצדפה הכחולה בשיר Don't Fear the Reaper, אל תפחד ממלאך המוות. בפסיכולוגיה נהוג להבחין בין חרדה לפחד. הפחד מוגדר כתגובה לאיום או סיכון שמצוי במציאות החיצונית. פחד זה ממשהו ממשי. וחרדה כתגובה לאיום פנימי, לאיזושהי תחושה של סכנה שאין לה סיבה במציאות החיצונית, אבל יש לה סיבות נפשיות. פעמים רבות החרדה היא תוצאה של פחד שעבר התניה, למידה. למשל, אם נתקעתי פעם במעלית, אני עלולה לפתח חרדה ממקומות סגורים. וזו רק דוגמה מאוד פשוטה, אפילו פשטנית של העניין. בכל מקרה, פחדים וחרדות הם לא דבר רע. אנחנו זקוקים למידה מסוימת של פחד כדי להיות ערניים בנהיגה, כשאנחנו חוצים כביש, וכשאנחנו מתכוננים לבחינה או לפגישה שחשובה לנו. הבעיה היא במינון. כשאין בכלל פחד, קיימת סכנה של אדישות, שתשאיר אותנו פגיעים ולא מוכנים להתמודד. וכשהפחד הוא ברמות גבוהות מדי שמשתקות אותנו או מכניסות אותנו להיסטריה, אנחנו לא מתפקדים ביעילות לנוכח מה שדורש המצב, הן הפנימי והן החיצוני. אז חשוב לזכור שהפחד הוא איכות הישרדותית שנחוצה לנו, כמו לכל יצור חי אחר, וביכולתנו לראות אותו כידיד, שיש באפשרותנו להיעזר בו כדי להגביר את הערנות ואת התפקוד. אבל בשביל זה, אנחנו צריכים להכיר את הפחדים שלנו, וללמוד להתיידד איתם, לבסט אותם, ולהפוך אותם לבני ברית. יהודה פוליקר, מיליון פחדים.
הולכים בין הטיפות, אבל זה גשם אינסופי. כללים על הקירות, אחד שלך, אחד שלי. אם טוב או רע לי, זה רק נורמלי. אתה מכיר אותי. לומר סליחה, תודה רבה. אתה עוד מהסס עם להגיד אני אוהב אותך. אז מי פה ילד ומי האבא? אני שואל אותך. שלי ובטח לא שלך. נסלח כי מוכרחים ורק שלא נזיל דמעה. האם אתה עוד חי? האם אתה שורד? האם אני יוצא? זה אם אני עומד אם יום חדים לוקחים אותי איתך. אני בודד מה לעזאזל מפחיד אותי
מיליון פחדים. מעניין לחשוב על זה שהארנבות הם אחד מסוגי הטרף הנפוץ ביותר, והטבע פיצה אותם על כך בכושר התרבות יוצא דופן. הארנבת ממליטה בין פעמיים לחמש פעמים בשנה, כל פעם בין שלוש לשש ולדות, ומשום כך היא תמיד היוותה סמל לפריון ולמיניות. ארנב הפסחה, שעשוי שוקולד, הוא סמל לפריון בחג האביב הנוצרי. האם גם הפחדים שלנו הם כאלה? מחלים אותנו מצד אחד, ומשום כך מתרבים כמו ארנבות מצד שני? וכיצד אפשר לשנות את מעגל הקסמים הזה, שכל פעם קופץ לו ארנב מכובע הפחדים הזה שעל ראשנו הקודח דאגות, וגורם לנו לברוח ממה שאנחנו מפחדים, או להפוך משותקים מולו, וכך גם גורם לפחדים לגדול ולהתרבות. ההיכרות שלנו עם הפחדים, עם המיליון פחדים שלנו, מאפשרת לנו להבין שאנחנו בעצם מפחדים בעיקר מלהשתנות ולהיפרד מהפחדים האלו. איכשהו התרגלנו אליהם. זה ה-comfort zone, המצב המוכר שלנו, שמאפשר לנו להישאר קטנים, מפוחדים, תלויים, פסיביים. מיליון פחדים לוקחים אותי איתך לאי בודד, שר פוליקר, ועברנו למרסדס סוסה, לונה, ירח. מי יודע, אולי הירח זה היה בודד הזה. תרבויות שונות, בעיקר בתרבויות המזרח, הארנב נחשב לחיה שמקושרת עם הירח. המאור הקטן הזה שמאיר לנו את החושך. באגדות הודיות, יפניות ואפילו מקסיקניות, מופיע הסיפור על הלך רעב שפוגש בדרכו חיות שונות, שמתחרות על הזכות לעשות עמו חסד ולהשיג עבורו מזון. בעוד שאר החיות שזהותן משתנה ממסורת למסורת, מביאות לו את מה שהן נוהגות לאכול, בכל הסיפורים, הארנב מקריב את עצמו אל תוך המדורה של האיש ומעניק לו את עצמו למאכל. האיש שמתברר כקדוש בסיפורים השונים, גומל לו על כך בהעלותו את דמותו של הארנב לשמיים בעזרת האשן המתאמר מהמדורה בה נשרף ובהטביעו את דמותו על הירח. האמירה החוזרת באגדות האלה הינה, אולי אינך רק ארנב, אבל דמותך המוארת באור הלבנה תגרום לכל בני האנוש לזכור אותך לעולמי עד. ועם ירח אי אפשר בלי הצד האפל של הירח. פינק פלויד בשיר בריף, לנשום. Thank you. run, rabbit, run. בן יוסטון, לאסטרונאוטים של אפולו 11, התנהלה שיחה בהשראת אגדה סינית עתיקה, רגע לפני שהם נחתו על הירח ב-1969. אנשי התחנה ביוסטון הנחו את האסטרונאוטים לחפש את הדמות של נערה יפה, ושמה צ'אנג או, שלצידה ארנב גדול, שחיים על הירח מזה 4,000 שנה. האגדה מספרת שהנערה נשלחה לירח כעונש על כך שגנבה את גלולת החיים הנצחיים מבעלה. ובן לוויתה הינו ארנב סיני גדול אשר קל לזהות אותו משום שהוא עומד על רגליו האחוריות בצילו של עץ קינמון. עברנו לשיר אחר של פינק פלויד, Fearless, ללא פחד. בלוח השנה הסיני, שנת הארנב הלבן נכנסה בפברואר 2011, והיא תימשך עד לעוד מספר ימים, ב-22 לינואר 2012. במסורת הבודהיסטית הסינית מסופר שהארנב, כמו שאר החיות שבאו לבקר את הבודה, קיבל מתנות והזהרות איך להשתמש בהן כראוי. הבודה נתן לו את היכולת להתקדם תוך כדי השארת העבר מרחוק, מאחור, ואת היכולת לתת את הכוח הזה לאנשים סביבו, את הפתיחות לנסות דברים חדשים, ואת הידיעה שתוכו כברו, כלומר פנימיותו וחציוניותו שווים. על כן נתן לו הבודה את הסגולה של האומץ. דניס בראון, Have No Fear. Bye. של Run Rabbit Run בביצוע של ההוסירס, אגדה הודית על האריה והארנב. חיות היער עשו עסקה עם האריה אכזר אשר צד אותם להנאתו. הוסכם ביניהם כי כל יום תלך חיה אחת מרצונה אל מאורת האריה האכזר להיות ארוחת הערב שלו, ובתמורה לעולם לא יצא האריה יותר לצייד. הראשון שהלך אל מאורת האריה היה ארנב ביישן, שצעד לאיתו והגיע באיחור. למה איחרת? שאג האריה כאשר הגיע ארנב. איחרתי בגלל האריה האחר, השיב ארנב. ביער שלי? קח אותי אל האריה האחר, אמר האריה בכעס. הארנב הוליך את האריה לבאר עמוקה ואמר לו להסתכל לתוכה. האריה ראה את בבואתו במים ושאג. כל שאגתו חזר אליו כהד מתוך הבאר. אני הוא מלך היער הזה, הוא שאג שנית. והד קולו ענה לו, אני הוא מלך היער הזה. התרגז האריה מאוד, הסתער על בבואתו וזינק לתוך הבאר העמוקה. יותר לא נראה האריה ביער.
יש לי שיר קטן ולכם יש פנאי, אז אולי תרצו להצטרף אליי. אל פחד, יש סחר. לכל אחד יש איזה קלקול, ואם אתה דואג אז הוא נהיה כפול. זה אל פחד, יש סחר. מקום במיטה שלך, כי מישהו ישן שם במקומך. אבל אל פחד, יש סחר. מהעירייה עושים צרות, כי לא שילמת ארנונות. אבל אל פחד, יש סחר. אין לך מה ללבוש, אין לך אחד שתלטף לך את הראש. אל פחד.
אלונו לארצ'יק, אל פחד, יהיה סחה. על איזושהי עיבוד לבובי מקפרין. לאחר עידן ארוך שבו האנושות פגשה את הרוע שבתוכה, נפצעה והפכה לאישות טיפולית אחת גדולה, אנחנו מגיעים אל עידן של שינוי שמסומל, לדעת כמה, לא מעט אנשים, על ידי שנת 2012 שהחלה זה עתה. אני מבינה את השינוי הזה כמעבר ממושגים של חולי, טיפוליות, אל עבר מושגים של אחריות, מנהיגות, מנהיגות עצמית ויצירתיות. אנחנו לא מובלים יותר על ידי מנהיגים, רבנים, מטפלים, מורים, גורואים, משום שאנחנו צריכים לגדול לתוך מנהיגות עצמית. האלוהות שאומרת לנו מה טוב ומה רע, לא מחוץ לנו, בתוכנו. והעניין הזה כרוך בתהליך גמילה מאוד כואב, ממצב ילדי, תלותי, פצוע, כואב, אל עבר עשייה ולקיחת חלק בבריאת עולמנו. התרגלנו לכאב, לספק, לפסימיות, לדאגה, עד כדי שהתפקרנו אליהם באופן לא מודע אפילו. ואנחנו מפחדים מאוד לחשוב ולהאמין שאפשר אחרת. ולכן הפחד הוא סוגיה מאוד דומיננטית בשינוי שהאנושות עוברת עכשיו. פחד מהבדידות והריק שנוצר כשמבטרים על מורה דרך חיצוני שיודע טוב מאיתנו את הדרך. פחד מהאחריות שכרוכה בהנהגה עצמית. פחד מלזוז מהכאב וחוסר האונים המוכר והבטוח אל עבר אפשרות אחרת שתלויה רק בנו. הפחד הוא לאבד את הביטחון שטמון במה שמוכר לנו. ובאופן פרדוקסלי אנחנו מעדיפים את זה על פני לקיחת אחריות וחופש, על פני גדילה.
בוא נפזר את מסך הערפל. מתי נמשיך לברוח אל משחקים של כוח? מותר לך לפקוט לפעמים כשמשהו נשבר בך בפנים. ספר לי קצת על רגעי הפחד. קל הרבה יותר לפחד ביחד.
כדי לגדול ולקחת אחריות, אנחנו צריכים להוציא את הארנב מכובע הקוסם שעל ראשנו. כי אנחנו הקוסמים שבוראים ויוצרים את המציאות שלנו. עלינו לפזר את מסך הערפל, לעמוד באור ולא בצל. להוציא את הפחדים שלנו מהחושך, את החלקים הפחות יפים שלנו, שאנחנו מפחדים לגלות ולהודות בקיומם. רק כך, אנחנו נוכל להתיידד עם עצמנו ועם זולתנו. רק כך נוכל להתגבר על החלקים המוצללים האלה. ורק כך נוכל להיפגש, לפחד ביחד ולהתגבר ביחד.
לראות לפעמים כשמשהו נפלא קורה בפנים.
סיימנו כמובן עם עברי לידר, השיר בו. תודה שהייתם איתי ועם ריקודו של הארנב. תודה לינקה לוויינברגר. ותזכרו את מה שאמר חיים נחמן מברסלב. כל העולם כולו, גשר צר מאוד, והעיקר לא לפחד כלל. כאן אסתר גילת עם ריקוד החיים.